קצרה על הספר הזה, מה תפקידו, מה עניינו, ובעזרת השם נתחיל את ההקדמה של הרמב״ם לספר שמונה פרקים. הבעיה באמת שיש המון הוצאות של הספר הזה, יש לו המון תרגומים, במיוחד עכשיו יש בערך איזה ארבע הוצאות שונות, אז נקווה שאנחנו נסתדר איכשהו כולנו. אבל בעזרת השם, כשנצמיד בספר, אז כדאי שבאמת יהיה לנו את הספר או צילום לנגד עינינו, כי באמת אנחנו נלך עם המילים. הרמב״ם בגיל מאוד צעיר כתב את הספר הראשון שלו למעשה, ספר הקודש הראשון שלו, וזה פירוש לשישה סדרי משנה. צריך לדעת שעד זמנו של הרמב״ם לא היה פירוש למשנה. מי שרצה להבין את המשנה למד גמרא. הגמרא, התלמוד, מסביר את המשנה. אלא מה? שהתלמוד הוא קשה. לא כולם יכולים ללמוד תלמוד. וכך קרה שהרבה אנשים בעצם לא למדו משנה, כי מי שלא לומד את הגמרא מתקשה להבין את המשנה. המשנה גם נכתבה בעברית, והרבה אנשים מעם ישראל במהלך הגלות כבר לא ידעו עברית. והרמב״ם, מתוך הערצה מאוד מאוד גדולה לרבי יהודה הנשיא, אנחנו רואים ש רמב״ם בהרבה מקומות בכתבים שלו מעריץ את רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. רבי יהודה הנשיא הוא זה שסידר וערך את שישה סדרי משנה. הרמב״ם מאוד מעריץ אותו בכמה וכמה מקומות, מתוך הערצה מאוד גדולה. אז הוא בגיל מאוד צעיר מחליט לכתוב פירוש ראשון. הוא הראשון שכתב פירוש שיטתי על כל שישה סדרי משנה. הפירוש הזה מסביר את כל המשניות, גם הסבר מילולי וגם הסבר של פרשנות. הוא נכתב בערבית, כי הוא נכתב בשביל כולם, ואז אנשים, רוב האנשים בעיקר דיברו ערבית באזור של הרמב״ם. הרמב״ם חי בספרד, בצפון אפריקה, אנשים דיברו ערבית, גם היהודים, והפירוש נכתב בערבית, כלומר אנשים לא מבינים עברית, והוא מסביר להם, מפרש להם, והכל בערבית. הרמב״ם גם כתב מבואות לפני נושא מסוים. אז כמבוא, כדי שאנשים יוכלו להבין את המשניות, אז הוא כתב מבוא עם מבואות מאוד ארוכים, מאוד מפורטים, מבואות מאוד מסודרים, שאמורים לעזור אחר כך ללומד להבין יותר טוב את המשניות. למשל, הוא כתב מבוא לסדר טהרות, ומבוא לאחד הפרקים מסכת סנהדרין ועוד. והרמב״ם מגיע לפרש את מסכת אבות. מסכת אבות היא חלק מהמשנה, והוא רוצה לכתוב פירוש למסכת אבות. והרמב״ם טוען בהקדמה שמסכת אבות זקוקה למבוא, למרות שמי שקורא את מסכת אבות יחסית נראית מסכת יותר קלה להבנה. היא לא עוסקת בהלכות ולא בדינים מסובכים, היא עוסקת באמירות מוסריות של הקנאה בתאווה והפאות מוציאים את האדם מן העולם, והווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום רודף שלום, וזהו גיבור הכובש את יצרו, ועוד ועוד מלא דברים כאלו. ואומר הרמב״ם, לא, המשנה, מסכת אבות, בשביל להבין אותה באמת צריך מבוא, כי לא מבינים באמת מה כתוב כאן. ולא רק מבוא, אלא מבוא ארוך, אחד הארוכים, מבוא שמורכב משמונה פרקים. טוען הרמב״ם שמסכת אבות היא מאוד קצרה, היא כתובה בתמציתיות, והיא עוסקת באחד הנושאים החשובים ביותר שיכול להיות. איך האדם מכין את הנפש שלו כדי לזכות להיות חסיד. הגמרא אומרת שמי שרוצה להיות חסיד, לזכות למעלת החסידות, שיקיים את מסכת אבות. אז מסכת אבות נראית מסכת נחמדה, אבל האמת שהיא כוללת בקרבה את ההדרכה איך נהיים חסידים, איך זוכים למעלת חסידות. במעלת חסידות, אומר הרמב״ם, זה לא צחוק. חסידות זה השער לרוח הקודש. חסידות גדולה מכולם, מכל המידות, שמביאה לידי רוח הקודש. במילים אחרות, מסכת אבות היא המסכת שמסבירה את התהליך הנפשי שאדם אמור לעבור כדי להיות נביא. אז המסכת הכי חשובה בש"ס. כי בעיני הרמב"ם הדבר החשוב ביותר שאדם יכול לעשות בחיים שלו זה להיות נביא. ומסכת אבות היא בעצם סוללת את המסלול הנפשי, את הדרך, את השיטה, איך נהיים חסידים, כלומר איך נהיים נביאים. אלא שהמסכת כתובה קצר, במילים יחסית פשוטות, ואנשים לא מבינים, אומר הרמב״ם, מה יש להם, איזה אוצר, איזה נכס יש פה במסכת אבות. הם לא מבינים מה קורה כאן בכלל, שיש להם פה את הדרך לנבואה. ולכן הרמב״ם כותב מבוא. מבוא שמסביר איך נהיים נביאים, שלב אחר שלב. ואם אני אסביר לך, אומר הרמב״ם, שלב אחר שלב איך נהיים נביאים, אחר כך שתקרא את מסכת אבות, אתה תקרא אותה אחרת לגמרי. אתה מיד תקרא אותה ותבין, תפענח בה, תמצא בה את מה שכתבתי לך בהקדמה. אתה תגלה שזה בעצם מה שכתוב במסכת אבות, בצורה מאוד מתומצתת, מאוד גאונית, אבל אתה תפיק את התועלת מהמסכת, כי כבר אתה בתודעה של המטרה להיות נביא. זה גורם עידוי, אנחנו נהפך לנוזלים עוד מעט. אז בעצם אומר הרמב״ם, של נעליך מעל רגליך כשאתה בא בשערי מסכת אבות. הוא בעצם כבר כותב ספר בפני עצמו. הוא חלק מפירוש המשנה. שמונה פרקים לרמב״ם זה חלק מפירוש המשנה לרמב״ם. זה חלק, זה הפירוש שלו למסכת אבות. ההקדמה לפירוש במסכת אבות. אלא שהוא כותב הקדמה, למה הוא כותב הקדמה? וזה ההקדמה של הרמב״ם לשמונה פרקים. למה אני צריך לכתוב הקדמה למסכת אבות? כי צריך הקדמה להסביר שאנחנו רוצים להיות נביאים ואין דרך אחרת. מסכת אבות ממוקמת במקום קצת מפתיע. מסכת אבות ממוקמת בשישה סדרי משנה אחרי המסכתות שעוסקות בדיני הנזיקין, בדיני המשפט, כחלק מסדר נזיקין. יש מסכת סנהדרין שעוסקת בבית המשפט, ואז אחר כך במסכת מכות שעוסקת גם בנושא המשפט, ואז מופיעה מסכת אבות, למה מסכת אבות ממוקמת שם, בתוך המסכתות שעוסקות במערכת המשפטית של עם ישראל. אולי התור של מסכת אבות ממוקם בתחילת שישה סדרי משנה, אולי יחד עם מסכת ברכות, אולי מקום אחר. בתחילת שישה סדרי משנה, בתחילת הפירוש שלו לכל שישה סדרי משנה, הרמב"ם כותב מבוא. הרמב"ם מאוד ידע לכתוב מבואות, אז הוא כותב עוד מבוא. מבוא לכל שישה סדרי משנה. הוא מתאר את ההשתלשלות של התורה, ועובר על כל שישה סדרי משנה בקצרה, מה הוסכת כל מסכת, למה הרצף של המסכתות בצורה כזאת, ושם הוא מסביר מדוע מסכת אבות נמצאת דווקא כאן בסדר נזיקין יחד עם דיני השופטים והדיינים. אומר הרמב״ם ש מסכת אבות קשורה לעולם הדיינים משתי סיבות. סיבה ראשונה קשורה לסמכות של הדיין. מאיפה הדיין שואב את הסמכות שלו? אנחנו עם ישראל מאמינים שהדיין שואב את סמכותו לא מהידע שלו, אלא מהרמה המוסרית שלו. זה שאדם יודע הרבה, זה עדיין לא יכול לומר שהוא ישפוט אותי. למה שהוא ישפוט אותי? בגלל שהוא יודע הרבה? אז למה הוא שופט אותי? והוא גוזר עליי עונש. הוא בעצמו לא משהו. אז באיזה סמכות הוא מעניש אותי, שופט אותי, חוקר אותי, כשהוא בעצמו? אז בגלל שהוא יודע, אז מה? הוא יודע, זה יותר חמור. הוא גם יודע וגם לא מקיים. אבל זה אפילו יותר גרוע. זה שאתה בקי בהלכות שבת, זה לא הופך אותך להיות זה שידון אותי על זה שחיללתי שבת. כי גם אתה מחלל שבת לפעמים. ואולי זה יותר גרוע, כי אתה יודע את ההלכות, ואתה לא ישר. מאיפה הדיין שואב את הסמכות שלו לדון? מהרמה המוסרית שלו. דיין שהוא ישר וטהור ואציל ומלא חסד באמת, שהחברה מאוד מאוד מעריכה ומעריצה את ניקיון הכפיים שלו, נוצרת לו סמכות מוסרית לשפוט, לדון, ואנשים מקבלים את מה שהוא אומר גם אם האנשים יהיו קשים. ולכן משה רבנו, כשהוא בוחר דיינים, הוא לא מחפש אנשים בעלי ידע ולא אנשים בעלי אינטליגנציה. כשמשה מחפש דיינים בפרשת דברים וגם בפרשת משפטים, הוא מחפש אנשים מוסריים, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, אנשים שלא מפחדים, ולא נבלים מאנשים חזקים, שאי אפשר לשחד אותם, שהם לא מתפתים בקלות. הם האנשים, וכך נפסק להלכה ברמב"ם, שרואים להיות דיינים. מבחני הדיינות העיקריים הם לא הידע. זה לא הנושא. כי בסופו של דבר אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, סמכותו האמיתית אמיתית של הדיין זה שהשם נתן לו עשיית הדשמיה לפסוק נכון. הרמב"ן כותב בפירושו לתורה בפרשת שופטים, מאיפה הסמכות, מאיפה אני יודע ללכת אחרי הדיין? כי באמת השם העיר את עיניו של הדיין, השם נתן לו סייעתא דשמיא לראות את האמת ולפסוק נכון. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אומרת הגמרא שכשדיינים יושבים וכוונתם לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מכוון אותם, בתנאי שהם צדיקים, מוסריים. זאת אומרת שאני לא צריך שהדיין יהיה חכם, אני צריך שהדיין יהיה מוסרי וצדיק. ואם הוא יהיה צדיק מאוד ומוסרי, אז השם יאיר עיניו והשם יאשר שכינתו והשם מכוון אותו על דרך האמת, ובטוח הדין שהוא יפסוק יהיה נכון. לכן חלק חשוב מהכשרתו של הדיין זה לא רק ללמוד את ההלכות, הלכות הסנהדרין, הלכות העדות, אלא להכשיר את עצמו כדמות מוסרית ממעלה העליונה, ובזה עוסקת מסכת אבות. זה חלק מההכשרה של הדיין. אתה רוצה שתהיה לך סמכות לדון? זה יפה שלמדת בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, כל דיני הנזיקין, ממונות וכולי, עונשים, זה עדיין לא מקנה לך סמכות. אתה צריך להיות איש מעלה, תקיים את מסכת אבות, תהיה כמו הלל הזקן, תהיה כמו רבי עקיבא, כמו רבי יהודה הנשיא, תהיה עם מידות נאצלות, ואז תוכל להיות דיין. מוסיף הרמב״ם הסבר שני, למה מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין יחד עם דיני הדיינים והסנהדרין. אומר הרמב״ם, מסכת אבות לא רק נותנת סמכות לדיין, אלא מסכת אבות היא בעצם נותנת לדיין את הכלי החשוב ביותר שהוא צריך וזקוק לו. כי הדיין באמת, אומר הרמב״ם, מבחוץ הוא בא ליישב סכסוך משפטי. מבחוץ הוא בא להכריע הכרעה הלכתית. זה מבחוץ. מה שקורה באמת בבית הדין, מה שאמור באמת להתרחש בפנים בבית הדין, זה שהדיין אמור לרפא את הנפשות של אלו שבאו לדון. ראובן ושמעון מסוכסכים. על מה הם מסוכסכים? הם שכנים ורבים על למי שייך את החנייה. ראובן ושמעון מסוכסכים. למה? הוא המזכיר, הוא הסוחר. הם רבים על הייתה אי הבנה בכמה עולה השכירות. הוא העובד והוא המעביד, הם מתווכחים על הכסף. אנשים מתווכחים ביניהם על כל מיני דיני ממונות ודיני נזיקין, באים לבית הדין. אומר הרמב״ם, הסכסוך הוא לא על כסף, הנושא הוא לא הוויכוח הממוני. אתה יודע מה הנושא באמת? זה המידות שלהם. אם היו להם מידות טובות, הם לא היו מסתכסכים, הם לא היו באים לבית הדין בכלל. אם הייתה להם עין טובה וותרנות, אם היו נדיבים, אם היו ישרים, אז הם לא מגיעים לבית הדין בכלל. הם היו אנשי שלום. זה שהם מגיעים לבית הדין, זה אומר שיש פה בעיה אחרת שהיא לא משפטית, היא לא ממונית ולא חוקתית, בעיה נפשית. והדיין עיקר תפקידו, אומר הרמב״ם, לא לפסוק את הדין אלא לרפא את הנפשות. זה התפקיד האמיתי של הדיין. הדיין מקשיב ושומע שהוא מתלונן על השכן שלו, אז הדיין לא יפסוק את פסק הדין. הדיין ישאל את עצמו, מה קרה לו? למה הוא כזה מעצבן? ועדיין נחשוב איך אני יכול לעזור לו דרך הפסק דין שאני אפסוק. אני רוצה לגרום לו לתהליך נפשי, חינוכי. זאת אומרת שהדיין לא רק מבין במשפט, הוא חייב להבין בתיקון הנפש. הדיין, השופט בעם ישראל, הוא רופא הנפשות, כמו שרואים בתנ"ך. שמואל הנביא הוא השופט, הוא מסתובב ושופט את עם ישראל בכל מקום. מה הכוונה שופט? הוא מרפא את הנפשות של כולם. דבורה הנביאה, ויעלו כל ישראל למשפט. היא מה, היא רק שופטת במובן המשפטי, דיינים? היא מרפאת את הנפשות. היא מאחה את הקרעים, היא מתקנת את הלבבות. כשדוד נאמר עליו, דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. מה הכוונה שדוד עושה משפט לכל עמו? שהוא יושב כדיין, הוא מרפא, דוד רופא נפשות. כי שם ישבו כיסות למשפט, כיסות לבית דוד. ולכן מלך המשיח מתואר כמי שיעשה משפט. מה הכוונה שמלך עושה משפט? יתקן את הנפשות, ירפא את הלבבות. בראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב על המשפט. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יושב על המשפט? בוחן לבבות, גולה עמוקות, מתאר את הלב, היוצר יחד ליבם, מבין לכל מעשיהם. זה מה שקורה, זה מה שקורה שהשם יחושב על המשפט. השם למשפט הכוונה עוסק בריפוי הלב שלנו, ריפוי הנפשות שלנו. זה עיקר עבודת המשפט. ולכן שלמה המלך, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה במעמד הנבואה של גבעון בתחילת מלכותו, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך. אומר שלמה, אתה יודע מה אני הכי רוצה הקדוש ברוך הוא? לב שומע לשפוט את עמך. מה אתה מבקש? מה שלמה מבקש? מידע משפטי? מבקש לב שומע, הבנה בנפשות של האנשים. אנשים יצאו בית המשפט וירגישו שהם עברו תהליך, שהם נהיו בעלי תשובה. מסכת אבות היא מסכת ריפוי הנפשות, אומר הרם. הסיטואציה שבה הדיין נפגש עם כל הבעיות של החברה, זה בכוונה. את מי נמנה דיינים? את מי נשים במקום עם הכי הרבה בעיות? שם מגיעים אליו, כל הבעיות מגיעות אל הדיין. המקרים הכי קשים, הכי מסובכים, הכי שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם. למה, מי יישב שם? האיש הכי מוסרי. לא רק הכי מוסרי, שהכי מבין בתיקון נפשות, כי אליו יגיעו כל הבעיות. אנחנו רוצים שהוא ירפא. שם זה יתנקז, הכל לשם. מסכת אבות היא המסכת שמלמדת איך מתקנים את מידות הנפש. איך נעים חסידים? חסיד זה מי שכל מידות הנפש שלו מתוקנות בשלמות. הוא זוכה לנבואה, כמו שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. אל מי מופיע חזון? לחסידים. למי שהמידות שלו מאוד מאוד אציליות. דוד מעיד על עצמו שהוא חסיד, לכן זכה לרוח הקודש. ועוד ועוד. אם כן, כותב הרמב״ם בהקדמה, כיוון שמטרת מסכת אבות זה לרפא את הנפש ולתקן אותה עד המעלה העליונה ביותר שנקראת נבואה, ומי שמסתכל מסכת אבות לא תמיד רואה שם ולא מצליח לגלות בין המילים, למרות שהמסכת מאוד פשוטה לקריאה ונראית קלה להבנה. האמת היא שהיא מסתירה בקרבה עצות מאוד גדולות, הדרכות מאוד מאוד איכותיות. אז לכן אומר רמב״ם, אני כותב לך מבוא שתוציא ממסכת אבות את התועלת שלה. אז אני צריך להסביר לך איך מרפאים את הנפש, ולא רק איך מרפאים את הנפש, איך עולים למדרגת חסיד ונביא. ובשביל זה אני צריך לכתוב לך מההתחלה. בפרק א' אני אספר לך קודם כל מה זה הנפש שלך בכלל. היכרות, להכיר את הנפש. בפרק ב' אנחנו נדבר על איך בכלל פועלים עם הנפש, מה עם דרכי הפעולה, איך אפשר לעבוד עם הנפש. האם יש נושאים שאנחנו יכולים לקדם, יש נושאים שאי אפשר לקדם, באיזה נושאים אנחנו בכלל יכולים ליצור התקדמות ותיקון, אלה דברים שאי אפשר לתקן. בפרק השלישי אנחנו נסביר מה עם מחלת נפש. בפרק הרביעי, הכי מרכזי בספר, אנחנו נעסוק באיך מתקנים את הנפש. פרק חמישי, אנחנו נדבר על לא רק איך מתקנים את הנפש, איך מתחילים להעלות אותה לקומת החסידות. כך יהיה גם בפרק שישי. בפרק שביעי אנחנו נלמד איך נהיים נביאים, מה הדרך לנבואה. שבעה פרקים, והפרק השמיני יעסוק בסוגיה כללית שבעצם מלווה את כל התהליך כולו, משמעותה של הבחירה החופשית, שבאמת כל התהליך כולו הוא תלוי בעיקר בנו, בבחירה שנבחר, שהמסכת הזאת והמסלול הזה הוא מעשה ידינו. אנחנו צריכים לעשות הכל הכל, אבל הכל הכל, לא לצפות לניסים. נושא תיקון הנפש הוא נושא שהעסיק הרבה אנשים בעולם, לא רק את עם ישראל. לא רק את עם ישראל שרוצים להיות נביאים ודיינים העסיקה סוגיית תיקון הנפש. זה נושא בינלאומי. אנשים מבינים שאם רוצים חברה בריאה, צריך שאנשים בחברה יהיו עם נפש מתוקנת. כשיש מידות לא טובות, זה מאוד מאוד מציק לחיים החברתיים. זה מאוד מציק לחיים המשפחתיים, לחיים המדיניים. זה נושא שמטריד את כל האנושות. יותר מזה, הפילוסופים, המדענים, מזמן ידעו והבינו שתיקון המידות מהנפש הוא חיוני להצלחה המדעית. מדען שהמידות שלו לא טובות ייכשל כמדען, הוא לא יצליח להיות מדען טוב. מדען למשל שהוא מאוד מאוד גאוותן, אז הוא לא יקשיב לאחרים, אז זה יחסום אותו מדעית, כי יש הרבה דברים חכמים שהוא לא ילמד מאחרים ולא יתפתח. מדען למשל שהוא מאוד מאוד בעל שערות יצרים, היצרים מאוד מאוד סוערים אצלו, אז אין לו שקט נפשי לחשוב ולהתעמק ולחקור, כי כל פעם יצר אחר סוער בקרבו. מדען שאין לו סבלנות, אז מאוד קשה לו לקרוא מאמרים ארוכים ולעשות מחקרים, אין לו סבלנות. הרבה מאוד מההצלחה של אנשי המדע היא לא רק ביכולת השכלית שלהם, אלא ביכולת הנפשית שלהם. אם המידות של הנפש לא מיושבות, העבודה המדעית לא תצליח. ולכן המדענים, הפילוסופים, השקיעו הרבה מאוד בכתיבת ספרים והדרכות לעולם הנפשית, בעבודת המידות. וכתבו הרבה, ובראשם אריסטו. אריסטו, גדול הפילוסופים, גדול המדענים, שהרמב״ם טוען שהוא הגיע לפסגת השכל האנושי, כתב ספרי מוסר, ספרי תיקון מידות, אתיקה. אתיקה זה ספרים, סדרת ספרים שכתב אריסטו. גם המורה שלו, אפלטון, גם כתב ספרי מוסר. זה לא חידוש של עם ישראל. מוסר, תיקון מידות, אנחנו לא לבד. יש נושאים שאנחנו לבד. הלכות שבת, הלכות ארבעת המינים, זה אין לנו עם מי לשתף פעולה. אבל פה יש דברים שנכתבו. כמו שעולם, למשל, ברפואת הגוף. אנחנו לומדים. אנחנו לומדים מחקרים רפואיים שנכתבו בכל מיני מקומות בעולם, וזה מעשיר אותנו. רופאים ממדינת ישראל קוראים מחקרים רפואיים שנכתבו באוסטרליה, באנגליה, בכל מיני מקומות, וזה עוזר לנו מאוד. לפעמים שיטות רפואה מתקדמות, דברים מאוד טובים. כמו ששיטות מחקר בכלים רפואיים אנחנו לומדים מאומות העולם, אז גם שיטות בריפוי הנפש, גם שיטות בעבודת המידות, כמו רפואת הגוף, כך גם רפואת הנפש, מה ללמוד מאומות העולם, כי גם שם נוצרו דברים יפים, גם שם יש מחקרים, גם שם הם הוטרדו מנושאים כאלו. נכון שהמניעים שלהם שונים, אנחנו רוצים להיות נביאים והם רוצים להיות מדענים, אנחנו רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא והם רוצים חיי חברה תקינים, אבל הבעיות דומות. ולכן אמר הרמב״ם, אני מודיע מראש שאני הכנסתי לתוך הספר הזה 8 פרקים גם דברים שקראתי בספרות של אומות העולם. אני מודיע מראש שיש פה יבוא, שחלק מהתכנים פה מיובאים, נכון? אני לא לקחתי את הכל, כי סוף סוף יש דברים שייחודיים לעם ישראל, שמדלים. אנחנו סוף סוף לומדים מסכת אבות, שהיא מסכת שלנו, אבל אפשר להיעזר. אלא שאני לא, אומר הרמב״ם, מתכוון לצטט ולא להזכיר שמות. אל תאמר שאני גנב, כי הודעתי מראש שאני מצטט, שאני מביא דברים מחכמים אחרים. אל תגיד לי, מה שכתבת פה כתוב אצל אריסטו. אמרתי מראש, זה כתוב, אני יודע. אני לא מתכוון לגנוב, אני מודיע מראש, כי קיבלתי את זה מחכמים אחרים גם. אז למה אתה לא כותב את השם שלו? למה אתה לא כותב ציטוט מאריסטו? למה אתה מכניס את זה ככה בלי שמרגישים? כי יש אנשים, אומר הרמב״ם, חסרי טעם. שאם אני אכתוב ציטוט מאריסטו, הם לא יקראו את זה. ההוגוי. ואני חושב שדווקא זה חשוב. אז לכן, אני אכניס תכנים מאומות העולם לתוך הדברים שלי, בלי שתשים לב אליהם. אני אכניס את זה. בלי לצטט מפורש, בלי להזכיר, אבל לפעמים אני גם אציין שיש לנו מחלוקת. יהיו דברים שיש לנו ויכוח, אנחנו לא פילוסופים. יהיו כמה מקומות בספר שהרמב״ם יאמר, שים לב, פה אנחנו לא כמו הפילוסופים, לא כמו הפסיכולוגים, לא כמו המדענים. יש הבדלים בינינו. יש דברים שאנחנו מורשבים, יש דברים שאנחנו שונים. זו גאונות אדירה של הרמב״ם. לא פשוטה בכלל. למיין, לסנן, לדייק. מה אנחנו טוב שניקח? ומה לא? זו דרכו של הרמב״ם. הרמב״ם אוהב את האמת. איפה שהאמת נמצאת, הוא ייקח אותה. ולא משנה לו איפה. והוא ידלה אותה. אבל מה שלא אמת, הוא ישאיר בחוץ. מדויק. את מה שהוא יעריך באריסטו, הוא יכתוב. במורה נבוכים, חלק ב', מה שצודק, אריסטו אומר, אתה צודק. ומה שהוא חושב שאריסטו טועה, הוא גילו, אתה טועה. רק האמת מעניין. הוא ישר. אז אנחנו נצטרך, קודם כל, להכיר את הנפש של האדם. עוד לפני שאנחנו עוסקים בבעיות ובדרכי הפתרון והריפוי ונבואה, קודם כל צריך להכיר את הנפש. כמו שמי שלומד רפואה, אז הוא לא מתחיל בלימוד מחלות ובלימוד תרופות, אלא קודם כל מתחיל בלימוד המבנה של גוף האדם. האיברים, כימיה, העקרונות הביולוגיים, לומד אנטומיה, לומד את המבנה של האדם קודם כל. אחר כך הוא ילמד מחלות, אחר כך הוא ילמד גם תרופות. וכשלומדים את המבנה של גוף האדם, צריך ללמוד הכל. אי אפשר ללמוד רק חלק. כי הכל קשור. יש הרבה קשרים בין האיברים השונים, בין תהליכים שונים בגוף. מי שרוצה ללמוד רפואת עיניים, לומד רפואה כללית, וגם רפואת עיניים. וכך גם, אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים להכיר את מכלול הנפש שלנו. את הכוחות השונים של הנפש. ממה היא מורכבת? איך היא מתנהלת, ולזה הרמב״ם יקדיש את הפרק הראשון. שמונה פרקים לרמב״ם הפך להיות ספר יסוד לכל מי שרוצה להבין באופן מאוד בסיסי, עקרוני, את הדרך, את התהליך, לדעת את עצמך ולאיפה הולכים. זאת מפה. מפה כללית. בוודאי שיהיו הרבה ספרים אחר כך שיעסקו יותר בפרטים ונקודות, אבל הרמב״ם רוצה לפרוס לנו מפה. מבט על כולל. הלשון שלו היא לא ארוכה. הוא סוקר, סקירה. זה ספר יסוד. זה ספר שיוצר תשתית. וגדולי ישראל צעדו תמיד בעקבות הספר הזה. אמר רבי פראג, מצטט אותו בספר יסוד. הרמב"ן על התורה. ועוד הרבה חכמי ישראל, אברבנאל, רבנו מיכאל, עוד הרבה. הרמב"ם בספר הזה טבע, בעצם חקק עקרונות על שהתפשטו בכל העולם היהודי אחר כך. בנה עולם מושגים. ובהחלט זה אחד מספרי יסוד החשובים ביותר במחשבת ישראל, ביותר נכון, בעבודת הנפש, בעבודת המוסר, אבל גם במחשבת ישראל בסופו של דבר. וזה חלק מהחובה שלנו בכלל ללמוד את כתבי הרמב״ם. חשוב מאוד מאוד בתחילת הדרך ללמוד את כתבי הרמב״ם באמונה, כי זאת המפה הבסיסית. כמו ההקדמה הזאת, שמונה פרקים, כך גם ההקדמה למשנה, ההקדמה לפרק חלק, אחד הפרקים מסכת סנהדרין, ספר המדע של הרמב״ם. הספרים האלו הם ספרי היסוד של עולם האמונה. מי שקונה אותם יש לו את המפה, ועכשיו הוא לא הולך לאיבוד. אמנם היום הייתה הרצאה, אבל זה לא יהיה ככה. כי מה שאנחנו רגילים זה שיש הרבה שאלות והרבה הערות והרבה ויכוחים. שנה שעברה היו ויכוחים מרים והרבה התרחשויות. אז עד השבוע הבא אז יהיה שיפור משמעותי. יהיו הרבה הערות ביניים והרבה נושאים, כי המטרה בסוף דבר זה לא הרצאה, אלא שיהיה שיח משותף, שדברים ייגעו בחיים שלנו. ולכן, למרות שיש פה ניילוני, העיקרים זה שלא הביישן למד. לא הביישן למד, צריך לדבר, לשאול, לברר, להשתתף, לדון, להעלות נושאים, כדי שהלימוד יהיה באמת תורת חיים. ברכת שמיים עליכם, בהצלחה, תלו מעלה מעלה, תלו חי.